שלום וברכה. שמעתי עליו. לכל הגיבורים שנשארים עד לשעה הזאת, בעזרת השם, תודה רבה. אנחנו היום ביום מיוחד, יום סודי כזה, כל ההלכות שלו, כל המנהגים שלו לא כל כך ברורים, לא כל כך לפי הנגלה. זה יום שמאחד בתוכו, אני מנסה למצוא קשר בין השיעור שלי לבין היום הזה. בינתיים אני מסביר. הקשר הוא שזה הסוגיה שאני עסוק בה. מה שאני עסוק בה. אבל זה קשור, משום שהיום הזה מה שמאפיין אותו, שזה מקדש ומלוכה, אני חושב. למה מקדש? למה מלוכה? ודוד, מה כמשית? זה היום של דוד, המשפיזים שבא לבקר אותנו. זה בא לבקר, המשפיזים שבא לבקר, הוא נכנס לתוך הלב, הוא אומר, לא אוקיי. משהו שקוף שנכנס לסוכה. ובתוכנו, אנחנו כולנו מנחים ביום הזה, מסוגלים להיות, זאת עבודת השם של היום הזה. להיות דוד המלך עם כאלה. וזה גם יום של פעולות, זה אחד המקדש, שיבלה באיזה מה בימינו, יוכל לקיים את ההלכות, אבל הרבה במקדש היא הלכה למשהו מסיני, זאת אומרת, הייתה. אנחנו בפועל לא עושים מה שעשו במקדש, שיבלה, שנזכה. אנחנו עושים יסוד נביאים, מנהג נביאים, ומנהג כזה שנהוג געגוע במקדש. אז נביאים התחילו לנהוג ואנחנו אחריהם שמדמים באיזושהי צורה את מה שהיה בבית המקדש. אז יום כזה שמקדש את מלך עיר מלוכה עסוקים גם במקדש, בזכרות של המקדש, בזכרות של המלוכה מתוך ציפייה שזה ינשוב לתוך ליבנו, יאיר בנו זכרונות קדומים. והדמות שאחראית, אחת המדמות שאחראית ביותר על המקדש של המלוכה זה שמואל הנביא, שהוא יסד את המלוכה, הוא גם יסד את הנבואה מאות רבות בשנים, דבר שמייקר בנבואים חזון יפרץ, והוא גם, הנבואה זה לא מוסד, הנבואה זה מדרגת חיים, אבל את המלוכה הוא נביא שהוא שלח אותו למשוח את שום ואחרי זה דמין המלאכים הראשונים שיש לנו, וגם למקדש הוא מאוד קשור, הוא קשור בכמה פאזות. הדבר הזה שדרכו הוא קשור זה שאת התוכנית של בית המקדש, הנבואות, בית המקדש שאפשר לבוא את אלפי נבואות, הנבואות שדרכם דוד חונך, זו שחוזר כלומר את דוד ושלמה מקים את המקדש, זה נבואות של שמואל הנביא, הוא הנביא שנבחר וגר ברמה, שעסוקים, ישבו ברמה ועסוקים בנו של עולם את הבירור הגבולות, בירור המקומות, הלכות של בית המקדש. ועוד לפני המקדש, משכן מקדש, שמונה ילד של המשכן, הוא נולד מתוך התפילה במשכן. והתפילה של אמא של הלידר של אמא שלו היה נדתים להשם קוראים מחייו. הוא ראה לנו שנדתים להשם קוראים מחייו, הוא שזה דבר שהוא יגדל במשכן. מגיל שלוש הוא עוזב את הבית פיזית וגר במשכן, הוא לא במשכן. וגם הוא גדל בבית שהיה כולו אסוף במשכן, וכנה וחנה, היה להם מפעל חיים, וכנה וחנה היו עסוקים כל ימיהם בלחבר בין ישראל למשכן. מבחינת עלייה לרגל, המצב בספר שופטים היה קשה מאוד, המשכן היה מקום מאוד שולי, מאוד זניח, ובזמן אלקנה זה נהיה יותר מסובך, בגלל שהאליטה הכהנית נהגה בצורה שגרמה לאנשים עוד יותר להתרחק. ושכנה וכנה, זה רמוז בפסוקים ופתוח, מתראה בצורה מאוד רחבה ותן ואליהו, איך אלקנה וכנה הם היו בית שהיה כולו עסוק בלשכנע את הגבות, לפתוח את הגבות, לחדש את העלייה לרגל, גם הצליחו, הם עוברים כל שנה דרך מסלול אחר, ומשנים לרחובה של עיר, ומסוחים הבריאות, ושיחות נפש, שיחות נשמה, והם גורמים לאנשים לחדש את הגעגוע. למשכן זה בית שהסוך כל מהותו, כל כולו זה געגוע לקשר לישראל, אני משפש שמש מתוקש דרך המשכן. אז זה איש כזה של משה ברון נכון, הוא שמועים כל שמו, איש כזה שמניח את היסודות ויותר מזה למלוכה ולמשכן. כשאנחנו מסתכלים בפועל בפרקים אנחנו רואים ששמואל מאוד מאוד התנגד גם למלוכה וגם למשכן. המלוכה זה מאוד פשוט בתוך הפסוקים כולכם מכירים, אבל גם למשכן הוא התנגד. ואני אסביר. איך יכול להיות שהתנגד אתם שם? שבפרק חד סוף סוף עם ישראל בא אל השמואל הנביא, למנהיג של הדור, שומעים בסוף שם? אתם לא שומעים אפילו אם אני שומעים, שומעים, תודה. עם ישראל אומר לשמואל, נא לנו מלך, משופטנו כוחנו, ונחם לנו את מלחמותינו, והם כולם צריכים לצאת בריקוד, ריקוד זה קטן, זה ריקוד נשמתי סוער, סוף סוף עם ישראל מתרומם ומתבגר למדרגה שאחרי מאות שנים הוא מבין שהוא לא קבוצה אתנית וקבוצה דתית שיש לזה זיכרונות היסטוריים, הם רוצים להיות מדינה, להקים מדינה. כמו ש... לזה חיכינו מאות שנים, ממתי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, עד שעם ישראל נכנס לשמונים מיליון. מנוחה עוברים אולי יותר מ-400 שנה. אצלנו יעברו הרבה פחות בעזרת השם. אבל זה הגיע הרגע, הגיע הרגע שעם ישראל קודם כל כולו, כל השבטים ביחד. מה זה לבקש מנוחה? לבקש מנוחה זה לבקש שמישהו שיחליט עליך. לבקש שאתה לא מחליט מעכשיו מישהו, זה לא אני רוצה להיות מלך, זה... ומישהו מלך, מלך זה חוק, מלך זה חוק, ומשטרה, ומשפט, ופקודות, וצווים. מישהו מחליט עליך, ואנחנו אומרים, עם ישראל נמצא במקום, סוף הוא מחליט, וזה קיום של מצווה מאוד מאוד גדול, לעשות תשים עליך מלך, כתוב שרוצים, תמוד ספרי. הראשונה היא להמליך מלך. בסוף זה קורה, והתגובה של שמואל, תגובה מאוד מאוד קשה, והירה הדבר מן השמואל, ושמואל מנסה לשכנע אותה, מנסה את משפט המלוכה, נאום כזה כבד ורציני, ומרשים למה לא כדאי להם, ואחר כך משבוך אומר שמואל לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו, נכון, מה עשו, זה מצווה. אז הוא אמר לתום אומר שהם שאלו לי תרומית, מה? שואלים לי תרומית, מצווה, מה? הם הכתוב שעשו לשאול מצווה מתרומית, ולמה זה תרומית? הם רצו באמת מלך. זה עוד לפני ההלכה, תראו, גם מובן האנושי הכי פשוט, מלוכה זה הדבר הכי בסיסי בהתפתחות כלשהי של חברה אנושית. מה שאני אעשה בצורה מאוד ברורה, שהכל זה קו פרשת המים, בין חברות פרימיטיביות מתקופת האבן, בין חברות מתפתחות יותר, זה מלוכה, איזשהו סוג של מלוכה, נגידות, איזשהו ריבונות. זאת אומרת, כשציבור מתאגד, ומבחינה חופשית, לא כשמישהו משתנת, עריץ, דיקטטור, כשציבור מתאחד ואומר, אני אחד, אני אחד, ואני מוכן לקבל את מרות שלטון החוק, זה מעיף את כל החברה קדימה. אחד ועוד אחד שווים הרבה יותר משניים. משהו שכל הרצון הטוב של כולם וכל הסטנדרות עם אלה זה מישהו שהסמכויות בידיים שלו, אז אי אפשר, אני מדבר ברמה החומרית, אי אפשר לסלול דרכים. אני גר בחברון, והרחובות בחברון הם נראים כמו קווים בקשקוש ופירוטון, שכל אחד בונה איפה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, אין תב"ע ואין עירייה ואין מועצה. אני לא עושה ברמה המוניציפלית, ברמה הלאומית אי אפשר להקים מפעלי השקיה גדולים, לחצות תעלות, לבנות סחרים. אם אין שלטון שקופה ומכריע ומגייס ומתאים מסין, שעבד, זה לא יהיה, זה לא יהיה. בטח לא לבנות מקומות יישוב חדשים, בטח לא לטפל ביור מרכזי, בחנוכה הוגנת של צרכים, בייבוש ביצות, מפעלים שצריך בשבילם, שלטון צריך בשבילם בשביל לגייס עשרות אלפי אזרחים. ומתיל להם כל זה, דברים שאדם לא אמרתי לא יכול לעשות, חומה, אי אפשר להגיד כל אחד תגמי 100 מטר מכביש 6, צריך פה איזה רשות מרכזי. אני לא מדבר על בתי דין ומשטרה ומשפט, להקים מקדשים, לגייס תקציבים לבנות מדע ואומנות וכהנים וכתב, כל הפקידות, זה לא יכול להיות בכלל בלי מלכות, נכון? את חברות ברגע שמקימות מרצון, מרצון. הן מספיק בוגרות כדי להרגיש אחדותיות ולהכיל עליהן מלך. אתה מפסיד קצת ומרוויח הרבה יותר ללא ספק, חוץ מבני דיקטטורים שלהם. התקופה המודרנית תמיד מלכים הוציאו אותם, את המונחה, את הקבוצה הזה ברמה הרבה יותר גבוהה. אז ברמה הזאת, איזה יופי שמקשים מלך. במובן הכי פשוט מלחמה, מלחמה. האויב שלנו התקופה היא פלישתים, ופלישתים יש להם ריבונות, יש להם קומץ שרדי פלישתים. ולכן יש להם צבא מאוד מקצועי ומאוד יעיל ומאוד מאומן עם נשק טוב, ואנחנו מסתבכים מכל המוטיבציה, אנחנו לא מצליחים למוטיבציה, לא מבינה למיפול צבא עם מקצועי ומאורגן, ואומרים תארגן לנו מלך שילחם מלחמותינו, יגייס מיסים, יהיה צבא קבע וגיוס חובה, והוא יוכל לשלם משכורות לאנשים שיהיו כל החיים של חיילים, ויוכל לקנות נשקים שהם מאוד מאוד יקרים ונשקים הכי רחוקים. ברמה הכי אנושית זה כל כך מתבקש להקים מלך, אנחנו לא עם בלי מלך, אנחנו לאום, אנחנו קבוצה אתנית. ולמה הסברתי את כל זה? כדי לסבר את העולם, בעיקר זה הלכה, הלכה אומרת ש... מלך, מלך זה משיח, נו, אנחנו מאמינים במולד שלו, ויהיה את המשיח. סוף סוף אני מסתם רוצה מלך. אז הוא ניגש לנביא, הוא עושה זה כמו שצריך. ושמואל מתנגד, מאוד מתנגד, וגם אחרי שהוא מושך את שאול, ושאול מנצח את אחד בני עמון, גם אז הוא פרק ב' אומר הראות מאשר הסוף, הוא מגן גשם עם מקציר. וכשעם ישראל רוצה לחזור, הוא אומר, לא, לא, אני שאלתם מלך שכבר יהיה מלך, אבל אני מאוד לא מרוצה מזה. למה אתה לא מבטל את זה? בכל מה שמואל מתנגד לברכה. שמואל גם מתנגד למשכן, לתדמתנו, עבר שמואל מתנגד, זה יותר נכבה, זה לא נכבה בכלל, זה פשוט הפסוקים, אבל צריך יותר להתאמץ כדי לראות את זה. איפה רואים את זה? שבמלחמה, המלחמה הנוראית של ישראל נגד פלישתים, שמואל א' פרק ג', שמואל פרק ד', אז התבוסה, אחת התבוסות הקשות ביותר שנחלנו בתולדותינו, ונחלנו כמה תבוסות, זה התבוסה באפק. שם לא רק עשרות אלפי הרוגים, אלא אהרון האלוקי נופל בשבי. העם מביא את אהרון האלוקי מזדעתה, אהרון האלוקי נופל בשבי. ושבעה חודשים שם, לא יאומן, וכתוצאה מהקרב הזה, פלישתים באים ורוסים את משכן שילה, חורבן משכן שילה. אין משכן בישראל. אין משכן בישראל, והבמה הגדולה נודדת לנוב. מה זה במה הגדולה? יש קורבנות שכל אחד, קורבנות יחיד, כל אחד יכול לקנות את כל מזבח איפה שהוא מוצא ולכתם שם. אבל יש קורבנות ציבור, תמידים, מוספים, קורבנות של חגה. סוכות יש כאלה שעוד לא יקרנו. אז זה יש במה אחת, במה זה מזבח ציבורי, זה נובד לנוער. אז שבעה חודשים אין לנו משכן, הצעה לנוער. אבל אחרי שבעה חודשים, באורח ניסי, באורח פלאי, פלישתים נאלצים להחזיר את ארון ברית השם לעם ישראל. והדבר שאנו עושים תוך שנייה, אני חושב, כל מי שקוראים את הפסול, יאללה, תחבר. ארון העדות זה הלב נקרא לזה, והמזבח זה המוח נקרא לזה, אנחנו ככה רבי יודע לזה מסוים קצת נקודה. יש מוח ולב. במשכן יש את הקודש של הראשים, שם יש את ארון העדות. שם יש את התורה, לוחות הברית. מה עושים את זה? לא עושים את זה כלום. יש את זה. יש את זה, יש דופי. והמשכן משמש לעבודה, והדבר הכי מבין זה בעבודה, זה המזבח, המזבח הכי גדול, המזבח עולה, שאני מכיר את הקורבנות. ותחבר, כשמחברים את שני ביחד, יש משכן, ושמואל לא מחבר. שמואל לא נוגע בזה, עד סוף ימיו פה. הוא משאיר את הבמה הגדולה בנוב, ואת הארון השם הוא משאיר בקריית יערים, בבית בן אדם. הוא לא מחבר ביניהם, זה שהוא לא מחבר ביניהם הוא בעצם מונע מהקמת שכינה, כי כשהם נפרדים, זה שני דברים מאוד קדושים, אבל זה לא שכינה, זה לא שכינה. יותר מזה, עד עכשיו דיברתי באופן פסיבי, שמואל גם באופן אקטיבי. הנביא אומר ששמואל מקריב כלי חלב במצפה, כשפלישתים תוקפים עוד פעם, והגמרא אומרת שבעצם בזה הוא פוסק הלכה לכלל ישראל, הוא מצהיר שהבמות מותרות. כל זמן שמשכן שלו היה קיים, אסור להקריב בבמות. זאת אומרת, אסור לאדם להקריב בבית שלו גם קורבנות פרטיים, גם קורבנות פרטיים. ברגע ששמואל מקריב כלי חלב, אז הוא אומר לעם ישראל, אין יותר שילה, אין ולא תהיה. עד היום אין משכן שילה. אנחנו לא בונים משכן שילה, אין משכן, קיצור. ומותר לכל אחד, עד שתיבנה ירושלים, מותר לכל אחד להקריב בבית שלו. זאת אומרת, ששמואל פוסק, אין משכן. אנחנו לוקחים את שני המסעדות הכי חשובים, שאנחנו הכי מתגעגעים אליהם, הכי שאופים אליהם, הכי מייחלים אליהם, שני המסעדות שמעצימים, את הקשר בינינו לבין נשמתנו, בין מלכים ואבים של השמיים. ושמואל הוא, הוא פוזיציה, ככה זה נראה. וזה לא יכול להיות, זה שתי מצוות אדירות, זה שתי מצוות. ושמואל עושה את זה, אז אני מנסה להבין בעזרת השם למה, מה הרציונל, מה שמואל מלמד את עם ישראל, ותוך זה גם אותנו בעזרת השם, בהימנעות שלו במשכן ומלוכה, ברוך אתה אדוני. תודה רבה. הימים האלה ששמואל חי בהם זה ימים שמתוארים. הימים מישהו ברון השם משדה בלשת. אז הפסוק אומר ככה. פסוק שאנחנו מבינים אותו אבל לא כל כך מבינים אותו. בואו נקשיב טוב. אני אגיד לפסוק פעמיים שלוש. כי אין לכם תנ"ך כמו לכם. ויאמרו הימים ויהיו 20 שנה ויינאו כל בית ישראל אחרי השם. ויינאו וו יוד נון ויבר. עוד פעם אני אומר. ויאמרו הימים ויהיו 20 שנה ויינאו כל בית ישראל אחרי 20 שנה. ואז ויאמרו משה לישראל וכל לכם את השם לשם עשו אותו לכם מחכים לכם וכל וכל. אבל אני חוזר לפסוק שאמרתי קודם. ויאמרו הימים ויהיו 20 שנה. זה מילים לא כל כך פשוטות. מה הכוונה שהימים יתרבו והם נהיו 20 שנה? מה כך? בכלל, אפשר לשאול אותם, 20 שנה זה הרבה? 20 שנה זה הרבה או קצת? 20 שנה, 100 שנה זה הרבה? שעה זה הרבה? הרבה או מעט זה מושג יחסי, זה לא מושג סתמי. אתה יכול להגיד משהו שהוא ירוק, זה לא יחסי, זה עובדתי. אבל אם זה הרבה או קצת, אז ביחד למה זה הרבה? ביחד למה זה נשאר הרבה שזה גבוה ימים. יש פה איזו תקופה שהיא הרבה.
מה אתה מנסה להגיד? כי אתה רוצה להגיד שמשהו זה הרבה.
מה זה הרבה? מתי אתה לא רוצים שיביאו לך עוד? כי אתה לא רוצה עוד. אם נראה מה שאתה רוצה, אתה מוכן לקבל עוד, אתה מוכן לקבל עוד. והירבור, אתה לא אומר, אין רבים, אין איזה שום צער. כשאומרים ילדים של רבים, יש תכונה כזאת מעניינת, מיוחדת בזמן, אתם יודעים. כשאתה רוצה שהזמן יעבור מהר, הוא עובר לאט. כשאתה רוצה שיעבור לאט, הוא עובר מהר. 20 זה הרבה? נניח השיעור גמר 20 דקות, זה הרבה? יש כאלה שמאבדים את ההכרה כשהם שומעים 20 דקות, זה לא יעבור להם לעולם. אולי יש כאלה שאומרים יעבור בכיף. זאת אומרת, ככה זה, אם יש רוצה משעמם אותך, הוא לא יגמר. זהו. ואם זה מעניין אותך, אז הוא ירום צליחה. זה תכונה כזאת, אז כתוב הירבו הימים, מה הכוונה? מה הכוונה? בחוויה, בתחושה. בתחושה. זה ימים שעוברים לאט, הזמן עובר לאט. יש ימים מרוגשים, יש ימים עם הרבה חוויות סוערות, יש ימים עם הפתעות, יש ימים שאפשר לספר הרבה סיפורים. ויש תקופה כזאת שהיא הרבה, זה לאט, עובר לאט. אין שם שום דבר שאתה רוקד ונדאם. זה ימים, ואינאו, ואינאו, כל ישראל, ואינאו, יש רשי, רשי מביא שלושה פירושים למילה ואינאו. פירוש אחד שזה כאב, קינה ונהי, במגילת איכה. ואינאו, זאת אומרת, עם ישראל מלא צער, ופירוש שני שהוא מלא געגוע, ואינאו כל ישראל אחרי השם, ופירוש שלישי שזה ביחד, שמתאספים כל ישראל, מהם ומהמונם. והפירוש הנכון של המילה ואינאו זה מקבל את כל שלושת הפירושים ביחד. זאת אומרת, ב-20 שנה האלה יש תהליכים בלב, ואינאו כל ישראל אחרי השם, יש תהליכים מאוד פנימיים, ההדשה של מצלמה לא יכולה לחסוך ולהבין אותה מה קורה שם, היא לא קולטת. זה דברים שכנראה שאין להם ביטוי חיצוני בהתנהגות. הנביא אומר שכל ישראל נוהים, זאת אומרת הם מתגעגעים, הם נמשכים, הם כואבים, הם מתאספים אחרי השם, בפועל זה לא נראה ככה. למה בפועל זה לא נראה ככה? כי בפסוק הבא כתוב. בפסוק הבא שמואל אומר, אם בכל לבבכם אתם שמים לשם, אסירו את אלוהי הנחה מקרבכם. אלוהי הנחה זה עבודה זרה, זה עבודה מאוד מאוד חמורה, זה הרגע בלי אמור. זאת אומרת, מצד אחד הם נוהים אחרי השם, ומצד שני הם שבויים ומכורים לתרבויות מטונפות ומתואבות של ימי גבול יעבור. רק נביא יכול לכתוב מילים כאלה. רק נביא יכול לתאר תהליכים פנימיים, מסתרים, אולי תת הכרתיים. יש פה תהליכים כואבים מאוד, ימים רבים, זה לאט. תהליכים של תשובה, תהליכים של געגוע לאלוקים, שבפועל עוד לא ראינו את זה יותר מדי ביטויים פרקטיים. ראינו הרבה ביטויים שאומרים הפוך. מי שהיה עושה סקר ומי שעבודה זר לבית, אז היה יותר שם עושה בדיוק הפוך. אבל הנביא יודע, אני מסתכל על שמות. והנביא קודס 20 שנה שאני יודע אנשים לתוך פסוק אחד, אומר בעינם כל בית ישראל תעשב. ואז בא לי הנכון יודע להגיד, יאללה, הגיע הזמן להשתחרר מההתמכויות האלה, לעשות יותר מכם כיבחים. יש פה תהליך כואב. האמירה כאב היא מאוד דרמטית, מאוד פליטית פה, מאוד מייצגת פה. והיא נפתח לנו את התשובה בעזרת השם להבין את שמואל, להבין למה שמואל מתנגד למלכות ולמקדש. ובשביל זה ניקח עוד פסוק שגם כולכם מכירים, כששמואל שופט את ישראל, אז כתוב שהוא סבב את כל מדרד. ותראה, והגיגן והמצפר של אותו למטה כי שם ביתו. והגמרא מבינה ששמואל כל שנה עושה סיבוב בכל ערי ישראל, כל ערי ישראל. כל שנה הוא אומר לבית אל, לשילון, למטולה, לגדרה, הוא עושה סיבוב בכל מקום, מגיע לכל עיר ועיר ושופט ומדריך ומלמד ומסביר ומחנך, ותשובתו הרמת הקישם בתוך, הגמרא אומרת, כל מקום שהולך ביתו עמו. מה הכוונה? הכוונה ששמואל גם לא מסכים להתארח אצל אף אחד, לא מסכים לקבל כסף מאף אחד, לא מסכים לקבל הוצאות מאף אחד. שום מקרה לקחתי וחמור לקחתי. כל מקום שהולך ביתו עמו, יש לו קרוון או משהו שמסתובב איתו, וכל אפילו קפה, יש לו מפקל קפה משלו, שהוא אז מה אומר, זה דוגמה לנביא, לנביא מותר כאן, עושה פה זה החזר הוצאות, הוא בא לפה בשבילנו. שמואל לא מסכים, הוא לא מסכים. כשמאותו עמד הקשר ביתו, כל מקום שהולך ביתו עמו, זה פסוק, זה דוגמה שמגלת מוזר, כאילו, הוא לא שחב את הבית שלו, נכון, בבלוקים, מכל האבנים. אבל זה כאילו הוא שוחב את הבית שלו לכל מקום. שמואל היה מעט כמו בבית שלו. בבית אורן הוא היה בגיל 3. בגיל 3 חנה נשאר אותו למשכן. הוא הסביר לו, יש לו הורים אוהבים ושמחים. בגיל 3 הלך ילד פנימייה. זה לא פשוט ולא קל אף פעם. הבית בריא, כולם חיים ושלמים. מה יש? למה שאנחנו שוכחים אותו את מיניה? הוא ביקר מעט, ההורים ביקרו אותו כמה משנה, לא היה טלפונים, אתם יודעים, נוצא התחבורה פחות טובים. אז הוא בן אורן רק הגיל שלוש, וגם בבית שהוא מקים, בכל שנה הוא עושה ציבור, אז הם מגיעים שם, אחרת לא עושה עוד אולי בתוך הבית, פיזית, ממשית, גשמית, הרבה שנים אולי בתוך הבית. אבל זה מה שהוא עושה, כך הוא מלא את המסעים. הוא היה, הוא גדל משכן שלו, משכן שלו, בדיוק הפוך, הכל משכן שלו, כולם עולים מכל ארץ ישראל, עולים במשכן שלו. אין משכן, ושמואל, שמואל הוא הנביא, שמואל הוא ההורה, שמואל הוא יציג לקודש עלי אדמות, והוא מתנהג אל עם ישראל בדיוק הפוך, נכון? ומה הוא עושה? במקום שיעלו אליו לרגל, מה הוא עושה? הוא עולה לרגל כביכול את כל מקום שהוא ישוב. מה שמואל מספר לעם ישראל בגלל שהוא מגיע לכל מי שמבקר אותו? מה הוא מספר להם? אני אגיד לכם מה הוא מספר להם. שמואל זכה לגדול בשתי משכנות. משכן משמעותים זה משכנות, נכון? משכנות יעקב. שני משכנות. הוא זכה לגדול במשכן. מגיל שלוש, מגיל שלוש 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 שלוש, אותו לאדם של אלי, אלי השקיע בו וטיפח אותו, נתן את הלב, ומתנסר אליו, היה אבא, אולי גם תפקד כמו אמא, וצמח עם תפקד בו. עכשיו הוא צמח במשכן, אבל היה עוד משכן. עד גיל שלוש, שמואל גדל במשכן החינוך. ואיזה משכן בבני, שאבא הנקדה ואמא חנה בנו. אנחנו מאמינים שכל זוג בישראל, שכינה ביניהם, יש זוגות שיודעים את זה, זוגות שלא יודעים, יש שמאמינים את זה, שזה נראה לא הגיוני. אבל כל בית בישראל, שזה לא יהיה הלכה, אז זה שכינה ביניהם. זה לפי מספר עוד שכינה, זו מילה מאוד מאוד דרמטית, נכון? מאוד מאוד שכינה. תגיד משהו יותר מינורי כזה. תגיד, יהיה להם טוב. שכינה ביניהם, לא פחות משכינה ביניהם. שכינה זה משהו קשור לבידה, שכינה ביניהם. עכשיו, שמואל גדל בבית שלא רק האמין בזה, גדל בית שחי את זה. חי את זה. יש לו הוכחה מהפסוקים. בתחילת את השמואל, לפני שחנה מתפללת, כתוב ויהי היום, שמואל קנה וחנה עולים לרגל, ויהי היום במזבח אל קנה, ויחלק לפינה ובניה ובנותיה המנות, ולחנה נתן מנה אחת אפיים, כי את חנה האל, והשם סגר רחמה. זאת אומרת, חנה מאוד כואבת, מאוד מצטערת, וקנה רואה שמצטערת, אז הוא נותן לה את המנה הכי גדולה. זה לא פיצוי להכרות, אני מסכים איתכם, אבל זה רצון להביע אהבה, רצון להביע אהבה. עכשיו תשמעו, זה מאוד לא פשוט, הלכתי זה מאוד לא פשוט, כי לא מדובר פה בארוחת צהריים רגילה וחגיגית. מדובר פה בבשר זבח השלמים, זה קורבן. וקורבן, לצערנו הרב, אנחנו כבר כל כך הרבה זמן לא אכלנו קורבן, שאנחנו לא מזהים את החוויה הזאת, זה לא חוויה קולינרית גסטרונומית. קורבן זה הדבר הכי עליון, אין לנו בכלל כלים לתפוס מה זה אכילת קורבן. אכילת קורבן זה קודם, זה אנחנו משמשים לי לקודש, אבל גם פה זה מקדש מעט, אבל זה מעט. אין צמד מילים יותר כואב מה שאומרים מקדש מעט. איך מקדש יכול להיות מעט? הרי יש פה, גם פה שכינה פה קודשים. אבל במשכן הייתה שכינה האמת, ולכל קורבן. זה סגב שאין כדוגמתו, אין באמת, שנזכה בכלל להתחיל לתפוס מה זה. מה זה? מסוס כל הארץ, ככה, יפה לו מסוס כל הארץ, אז חזל אומרים, מי שאוכל קורבן, אז כל הצער, כל הצער שבעולם, כל הכאב, זה קרבת אלוקים אדירה. ולכן אנחנו מופתעים כשאלקנה לוקח עם בשר זבח השלמים, ומחליט לפנק איתו את חנה, כי הוא אוהב אותה. זה נורא יפה שאתה אוהב אותה, זה מאוד מרגש אותה, אנחנו מאוד שמחים שאתה אוהב אותה, אבל אתה תקנה לה מתנה, מה, תכתוב לשיר, מה אתה נותן לה מנה אחת אותה? זה לא רלוונטי, יש קודש ויש חול, והחול הוא חשוב מאוד, ויש מורדות, מורדות עובר בנבות, עכשיו בית המקדש. אז שמואל גדל בבית כזה, שהיה ברור, זה אלקנה, אנחנו לא מתקנים לקרוא את אלקנה. אלקנה חושב שהסימפתיה שלו כלפי חנה, זה לא חלול הקודש. אלקנה ברור, אלקנה חי במקום כזה, שמערכת היחסים שלו ושל אשתו, זה הקודש, זה הקודש. כל השאלות שלנו כנראה הן שאלות לא רלוונטיות, הן שאלות שלא מתחילות להיות רלוונטיות, משום שכן, כן, כן, אלקנה וחנה רואים בעיניים את השכינה שביניהם. הם רואים איך הקודש הזה שוכן ביניהם, ולכן מערכת היחסים הפשוטה, האנושית שביניהם, כן, איך הוא לוקח, הוא לא משתמש בקודש לחול, הוא משתמש בקודש לקודש. זה פסוק שבדרך אגב אנחנו לומדים מה היה ביניהם, באיזה בית, הם שואלים למה אלקנה, כמה שמואל יכל לקלוט ברגיל שלוש, אז כל פסיכולוג מתחיל להגיד לכם שכמעט כל מה שקלטנו זה עד גיל שלוש.
שהאופי שלנו עוצב עד גיל שנתיים שלוש, היסודות הוא תמוהים בו, אנחנו מאמינים בתורה ומאמינים בתשובה ומאמינים שאפשר לתקן אפילו בשני האחרונה של החיים, אבל אחרי זה הרבה יותר קשה. הבסיס השיעותי, מה שירשנו מהאון שלנו, זה עד גיל שנתיים שלוש, ואידר זה לגמור, צריך תמיד לפנק, להטיב, לתמוך, לחנך, לעזור, לתת הלב תמיד, ותמיד אפשר לצמוח ולהתפתח. היסודות גיל שלוש, ושמואל גדל בבית כזה שסיפר לו בלי מילים שהשכינה נמצא בבית הזה. אלא איך הלקנה וחנה הצליחו לשכנע כל כך במשפחות לעלות לרגל? לא מגיע שהם קופירייטים מוצלחים וסלוגן ומגינה קצבית, או הם קנו שטחי פרסום עם בורש, לא, משום שאת השכינה שביניהם הם צריכו להראות לכל זאת שמגישו אותו, כל משנה את השכינה שביניהם. הוא אמר, גם אני רוצה, גם אני רוצה משהו מהמשכן יקרים. אז שמואל גדל בשני משכנות, נקרא את זה, הוא גדל במשכן האמיתי בגיל שלוש, הוא גדל שם אצל אלי, הוא ראה הרבה דברים טובים, אבל המשכן שעורה בבית היה הרבה יותר מרשים מבחינתו. שהמשכן בשבילו הוא משכן שעומד לפני חורבנו. המשכן הוא מוסד מאוד 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 חשוב, המוסד הזה צריך לבוא על משהו, זה לא משהו, מכונית לא צריך לבוא שום דבר, אמצעי טכנולוגי לא צריך שום דבר, אבל מכשיר רוחני הוא מכשיר שמצד עצמו הוא לא רלוונטי כל כך. יש הרבה נביאים, נכון, שמלחמים במידה, שביבי כזאת נלחם במוס חצרה, זה משפט מעניין שלום, מי שעולה להרבה, הוא לא במוס חצרה. למה אני, זה נכון, זה טוב, חלק השנים בעירים, קורבנות, יש ביקור שלבים, נביאים הם מאוד רעד קורבנות, אבל יש סכנה במשכמה, שניקח את המכשיר ונשכח את העיקר, אנחנו שרים סיבה שישית, את השיר יפה זה, מלבבי משכן לבני לאדם, כבודו, המשכן זה יחסים לכמי הודו, הוא עובד אותם מדי ככה. המשכן לא סימבולי, אנחנו רוצים שהמשכן יהיה בעם. לא לבנות המשכן בלב, לבנות אותו בעם, אבל זה רק אחרי שנשנה אותו בלב, זה ברור. רק אחרי שנשנה אותו משכן בלב. שמואל עומד מול המשכן, הוא מה זה רוצה משכן, הוא מה זה רוצה מקדש, אבל הוא אומר למשכן, אני לא משתף כל אתכם. אני קודם כל רוצה שתבנו את המשכן שבראשון, ששמואל עובר בכל הרי ישראל ולא מוסים לקחת את הגורה, מה הוא אומר מה שלא מוסים לקחת את הגורה? הוא אומר, זה הזכות שלי, אני לא רוצה לקחת, אני לא רוצה לקחת את הגורה. הוא בא לכל בית ובית, הייתם פעם בבית? אז מה היא בבית? מה היא בבית? מה הכל בבית? כן, עם סנגן שלי, יש ספונדר, עם סנגן שאתם פנימים, נחמד, מה שלומך, מה נשמע? בית זה דברים מאוד בנאליים, מאוד בנאליים. שמואל בגיל שלוש רואה פחות את האימא העובדת שלה. היא באה לבקר אותו פעם וכמה זמן, ובגיל קטון תעשה מזמין מאוד מיוחד. איך אני יודעת מגיל מאוד מיוחד? כי אחרי הסתלקותו של שמואל של מרום, אז שמואל יחפש אותו, יבקש מבעלת האור שתעלה אותו באור. וכשהיא מעלה אותו באור, אז שאול לא רואה, רק היא רואה. שאול שומע והיא רואה. אז זה מאוד מבועל, אז היא אומרת, מה תורה הוא? היא אומרת, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, איך הוא נראה שאול? הוא אומר לה, היא זקן אותה נעים, וידע שאול כשמואל הוא. איפה הוא ידע זה שמואל? היא זקן אותה נעים, אני נראה לכם זקן, נכון? אפשר לקרוא איזה נעים. זקן שכמו גבוהים, שכמו כבר אפשר, ככה פחות או יותר. אז מה, אני שמואל? אפילו קוראים לי שמואל, אתם רואים כל מה זה שמואל? זה לא, יש בעולם מלא זקנים. הוא כמובן, אנחנו מקווים שכל שיגיע שם זקן. אבל זקן לא תמיד, וידעתי שהוא שמואל. איך הוא ידע שהוא שמואל? לפי מה שמואל, לפי מה שאול החליט שזה שמואל. לפי מה? משום שהתשובה היא מאוד ברורה. בעולם הבא יש רק מיל אחד. אין בגדים בעולם הבא. אין בגדים בגן עדן ואין בגדים בעולם הבא. בגדים זה חלק מעולמות הכחש והרמייה שנקלענו עליהם אחרי הגירוש מגן עדן. מי יגיד לך כיום מטה? בעולם שלם וקדוש אין פער בין הנשמה לגוף. לא יכול להיות מבט תמם, מבט עקום, מבט מעוות. בעולם שלם הכל אלוקי. לכן בעולם הבא אין בגדים. כל הככה שזה, כל המסר. לא שומעים לעולם הבא. יש רק מעיל אחד שגיע לעולם הבא. אם יש מישהו ממעיל, זה חייב להיות המעיל שחנה עשתה. חנה בכלל חבל שהיא עשתה. מי אמר שמקצועית אולי היה שם עיניים ותפרים וסיתות. היא הייתה יכולה, יש שם כל מיני אתרים, ממש בזולה, הייתה יכולה לבנות מיל. נשלוח לו, נכון? כמו שם, אמא מכינה סמיץ' של הבן שלה, זה חבל. היום שם בכמה שקלים, נכון, זה סוף סמיץ' כזה, עם טונה ועם כל מיני זה. זה גם מהבית, זה הרבה יותר נחמד, נכון? אז שמואל רצה את המיל של חנה. למה? כי חנה כל כך התגעגעה לשמואל, וכל כך התפעלה לשמואל, כל מה שעלה בלב הכנסה לתוך המעילה. כל השעות האלה היא טבתה את החוטים, והרגה אותם, אולי ספגה אותם, ועשתה כישיתים, וכמה תפילות וכמה אהבה, המעילה הזה היה קדוש, קדוש. וכששמואל הקטן לבש את המעיל והתעטף בו, אז הוא לא שמר עליו רק מהחום. הוא הכניס את כל מה שיש בלב של חנה, שמואל היה עטוף אותו. חזר הוא שהמעיל גדל איתו, כמו צו, שהשירות שלו גדל לו כך גדל, לא יודע אם זה פשט ודרש. אבל זה היה, יש סמיכי, אתם מכירים על הסמיכי? חפץ מעבר, יש ווינקוט, אז שמואל גם בגיל 50 הלך עם... איזה מעיל כזה של תינוק, הוא הכביל את זה, שאף אחד לא ינבל, אתה חבל... אבל זה המעיל של אמא. אמא להמתה אותו, הוא תמיד כל החיים שלו, וגם בעולם הבא הוא נשאר ילד קטן של אמא. גם מול אלוקים בעולם הבא, הוא עם המעיל של אמא. זה מה ששמואל ראה. וכששמואל עולה אלינו לרגל, שמואל אומר, מה זה רוצה לבנות משכן? וואו, כמה הוא רצה לחבר בין ארון הקודש למזבח. אמרו לא. הוא קודם כל עושה שיעור לעם ישראל, הוא מספר כל אחד, מה יכול להיבנות בין איש ואשתו? מה יכול להיבנות בבית ישראל? בית, כן, עושים שם סנדוויצ'ים, מעילים, מי ראשון, מי אחרון, למה אמא תגידי לו, יש צחוקים ונחמד ונעים, אבל יש שם שכינה ושקופה, אבל מישהו שיראה את זה בעיניים צריך לספר לנו. שמואל נודד, מעיל, מעיל, לכל מקום שהוא מגיע, את מי הוא מבין? את מי הוא מבין? את ביתו, לא את הבית הפיזי. הבית לא... לא סופרים כמה זמן אתה בבית, סופרים כמה הלב שלך בבית, זה מה שחשוב. לכל מקום ששמואל מגיע, ביתו אמו, שמותו רק נשאר ביתו, הבית שלו, הבית של אמא חנה ואבא אלקנה, והבית גם משתו עם בנות, לפח טוב. והוא מספר לנו, הוא מספר לנו שאנחנו לא סתם בני אדם, אנחנו משום שכינה בתוכנו, שמערכות היחסים בינינו, בתוך הבית שלנו, הן לא כדאיות ונחמדות ותוכנו, הן שכינה, כן, הן לא פוצץ טוב. ורק מתוך שנבנה את מערכות יחסים משפחתיות, קודם כל בגיל של אשתו. כן, שזה ש... שאני משתתף איתה בצערה, סימפתיה, זה לא זוגיות, זוגיות זו מילה לא כל כך יפה בעיני. כי זה שלישייה, יש את אלוקים שם בעיני, אז אני שכח אותו לרגע, זאת אומרת, אז הוא חושב שזה רק פסיכולוגי, זה גם פסיכולוגי, זה מאוד חשוב לקרוא ספרים ולהתייעץ, מאוד מאוד קריטי וחשוב. אבל לזכור תמיד שלא אנחנו פה ביחד בוא נעשה שיזות. זה השליחות, ככה בוא נגידה, זה הדבר הכי, הכי אינטימי, זה הכי אינדואלי, הכי עסוק בבית הפרטיסטי, וזה הכי כלל ישראלי, שבית נדרות כזאת. כמו הבת שלי, אני לא מחנות, כן. אז הייתי במשכן, וזה בסדר, הייתי במקום במשכן, שאני גם משתלדת, וחושבת שהכל נועד למענה, ושהיא תבוא מלמעלה. ובית אבא ואימא בדיוק הפוך, אבא הם עושים את הנפש, אחד על השני, ועל הילדים, ועל ההורים. אחר כך אפשר לדעת, אתם יודעים שבעם ישראל אף פעם לא היו לא בתי חולים, ולא בתי יתומים, ולא בתי, ולא מקלט, ולא זה. היו בתים, היו בתים. והבתים האלה עשו את תוכם את מי. כל מישהו עלום, ונתקה, וזר, ומצורה. אז פה, בתים בישראל שיש בעלי אמיתי, אז יש איזה שמש של חסד, שמש של תורה בקדושה, שיש תורה. זה מה ששמואל מלמד, אז שמואל לא מתנגד למלוכה, שמואל לא חסיד לחוקים של מלוכה, אבל שמואל אומר, אני נגד המלוכה בפועל, כי יש סכנה במלוכה במידה, שיש סכנה שהמוסדות האלה ישתרו את הדרכות. שיעבור כבר משיח, אין כזה דבר, שמשיח בא ומספר לנו שאנחנו כולנו משיחים, כולנו מצוצות של משיח, אנחנו כמו שאני מקום טוב. כשבריא שם, אז המשיח מספר לנו שכולנו זוכים, זה מה זה קשה, אתה מבין? שמרים על ידי השלום משיח, זה מה זה קשה? זה ידרוש מכולם ומכל אחד להיות כהן גדול. כל אימא המלכה וכל אבא כהן גדול. זה קשה אבל טוב, זה קשה מחרה לזמן. זה קשה אבל זה נעילה או נעילה או נעילה, זה דורש מאיתנו, עוצמה המילה. משמעותי שמתפלל, כבר אין לי כוח שלום משיח, זה המשפט שעוזר הכי הרבה להרחיק את המשיח, אי אפשר להרחיק את המשיח, רק דבר. האם המשפט שמרחיק אותו זה כבר אין לי כוח שבוע משיח? זה יש שבוע, לא יש לי כוח שבוע משיח, יש לי כוח. משהו שמה משיח אם אני אומר, אתה יודע, לא היה אף משיח שאני נס. ושאול לא היה נס אחד בחיים שלו, דוד לא היה נס אחד בחיים שלו, בטח הוא לפי פשוט הסוכים. המשיח, השמואל מסותר לנו, שאנחנו בעליך, בני בבניך, שאנחנו בסך כל אנשים, שהחיים שלנו, אנחנו עכשיו בסוף תהליך מאוד מאוד מיוחד שהתחיל בראש חודש אלול, תהליך של תשובה, סליחות ושופר, ומשגל ראש שנה, ושבת שובה, ויום כיפור, ולילה, וסוכות, ושן רבה, ויהיה שמחת תורה, ויהיה כפות שניות ואחרי זה, אחרי החגים, נכון? אחרי זה התחילו ימי עסקים. לא, זה לא ימי עסקים, כתוב בבנק, הייתי בגדול, זה לא עכשיו המסקים. אז יגיעו אלינו המשעמנים האלה, עם האפורים, הבנאים, השגרתיים, נכון? זה הימים האמיתיים, זה. עכשיו זה האקשן, עכשיו זה הריגושים, עכשיו זה המשמרים, עכשיו זה תפילות, ישיבות, אלף אנשים, כולם שואגים, נכון? יודעים על מידות, וואו, חמוד השבל, זה לא חיים. זה חשוב, זה מה זה חשוב. זה האנרגיות, זה השיבת כוח, זה לא מעניין אנחנו. אבל כאילו אתה חשבן, כסלב, תבט, את היום יום, הכאילו הפור, הכאילו. הקודש, המנוחה, נמצאים בחיים הפשוטים שלנו, הפשוטים שלנו. מתוך שאנחנו מאמינים שהם לא פשוטים, או פשוטים עובדים בפשוטים, שאלוקים שוכרים בחיים שלנו, ואנחנו משקיעים בתוך מסגרות אחרים, כל כל משלה. משקיעים את הנשמה ואת הלב ואת הטוב, נותנים תפילה, נושאים אור, נותנים את כל האחריות. זה גם טוב מאוד לאיכות החיים, אז בכלל לא קשור, זה משהו אחר, זה השעת שנים, השעת שנים. אז זה מה ששואל אותי, אני רוצה עוד משמעות, בירבו הימים, אני רוצה עבודה איטית, עם הרבה חשבון נפש, עם לוחות זמנים, עם בירור של טעויות, עם שאיפה להתקדם, יכולת לסלוח, יכולת לשכוח, יכולת להרפץ, סליחה, לחשוב איך מתקדמים בדברים שנראים קטנים, כי הם כל כך לא קטנים, לדעת שמה שיש בבר יצאים, שזה בונה את המשם, לא גם מהים קצת, זה מה שבונה את המשם, זה מה שבונה את המלואה. אני רוצה שכל אחד ידע שיש לו קטר, שקוף, אבל קטר על הראש, ופז, פז, יש בו לדעת מלואה. בלי זה לא מעניין אותי, בלי זה פרקטי, בלי זה מוכן. זה המתנה ששמואל הרבי נותן לדורות, לדורות, הוא נותן גם לנו. הוא מספר לנו ש... מה לא שלנו, הוא באמת, הוא צריך להיות איזה, צריך להבין איזה, צריך להיות בבית כזה, זה שיש לך לספר את זה לכם. זה מספר בלי מילים, זה מספר באורן חיים, זה מה אישית כזאת. אז שיהיה גמר טוב לכולם, לכל את ישראל, מה חתימה טובה, לשנה למורכת, עם ישועות גדולות, בניין ותמידה של כל תוצאה.